אנחנו, יש לנו הרבה מושגים שאנחנו שומעים על ראש השנה. שופר, תקיעות, תרועות, מלכויות, זיכרונות, שופרות, המלאכת השם, 10 טעמים לתקיעת שופר, שופר מול חצוצרה, מן המצר קראת יא, ענני במרחב יא, כל מיני מושגים ודברים, ומה שחשוב בעיקר זה לעשות סדר. עיקר רוב הדברים כמובן מבוססים על המקורות, ומה ששמעתי מרבותיי, אבי מורי, הרב בן שחר, הרב יהושע הרצל, אני לימד פה פעם, הרב זלמן וכולי, אבל זה בעיקר הסדר, זה יותר מה שחשוב כאן לעשות. אז אם נפתח, אז כמובן צריך להתחיל קודם כל מהתורה. אז הציר המרכזי שעליו סובב ראש השנה, זה בעצם מילה אחת שמופיעה פעמיים בראש השנה, והיא המילה תרועה. פעם אחת כתוב, יום תרועה יהיה לכם, ופעם אחת כתוב, שבתון זיכרון תרועה. אז המילה תרועה היא הדבר היחיד שכתוב, שיש משהו מיוחד בראש השנה, מעבר לזה שזה שבתון מקרא קודש, כתוב שזה תרועה או זיכרון תרועה. גם זיכרון, זה גם מילה חשובה. אבל בעיקר המילה תרועה. וחזל למדו מגזרה שווה, מיובל או מחצוצרות, זה מחלוקת תנאים בגמרה. מאיפה אנחנו לומדים שצריך שלוש תרועות? נגיד למאן דאמר לומדים את זה מיובל, ביובל כתוב תעבירו שופר בכל ארציכם, שופר תרועה. מזה לומדים שצריך שלוש תרועות, וחזל למדו גם בי"ג במידות שהתורה נדרשת, שכל תרועה יש לה תקיעה לפניה ותקיעה לאחריה, אז הגענו לתשע קולות מהתורה. זה יש גמרא בסוף מסכת ראש השנה, שמע 9 קולות ב9 שעות ביום, יצא. אדם ששומע מדאורייתא 9 קולות, כיוון שהתרועה, יש כמה שיטות, או הסתפקה להם מה התרועה, אם זה שברים תרועה או שברים או תרועה בלבד, לכן אנחנו, רבי אבאו הנהיג בקיסרי, בסוף מסכת ראש השנה, לעשות 30 קולות וכך לצאת ידי חובה. אז זה 30 קולות, זה בעצם העיקר החיוב היום. אז זה בעיקר מה שכתוב בתורה על תרועה. מזה, בכלל שופר, המילה שופר לא כתובה מפורש בראש השנה, גם זה לומדים מיובל, וכל העניינים של השופר. אז אנחנו ננסה להסביר את הדברים על ידי שנעשה סדר, ונחלק את התהליך הרוחני שמתרחש בראש השנה, נחלק אותו לשלוש שלבים, שכל אחד נובע אחד מהשני. שלושה שלבים שנובעים אחד מהשני. השלב הראשון זה מה קורה בפועל, בעולמות העליונים. זאת עובדה. מה קורה? יום ראש השנה זה היום הרת עולם. לפני שנתחיל להרחיב על השלב הראשון, קודם נגיד שלושת השלבים רק. השלב הראשון זה מה מתרחש בעולמות העליונים, הדין, התחדשות החיים לעולם, ובהתאם לכך יום הדין. השלב השני זה לאור זה, מה מוטל עלינו, עם ישראל, לעשות לאור זה. הדבר שבקיצור נמרץ זה בעצם שמיעת השופר ומלכויות זכרונות השופרות. והדבר השלישי, מה הדברים האלה פועלים, ובסופו של דבר, שהקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים ושומע כל תרועת עמו ישראל ברחמים, שזה בעצם השלב השלישי שמתרחש בראש השנה. כמובן שבעיקר נתמקד במה שמוטל עלינו, כי מה שקורה בעולמות העליונים, וזה בבחינת הנדי קבשא דרחמן על המלאך. אבל מה שקשור אלינו, זה מה שאנחנו צריכים לדעת. אז השלב הראשון זה השלב הראשון זה ההתרחשות של דין בעולמות העליונים. וזה נובע מזה שהיום זה היום הרת עולם. אנחנו אומרים בתפילה יום הרת עולם, כי זה יום בריאת האדם, ואומרים בתפילה בזכרונות, זה היום תחילת מעשיך, הזיכרון ליום ראשון, ואומרת הגמרא מסכת ראש השנה דף כ"ז, כמלך רבי אליעזר דמה בתשרי נברא העולם. למרות שלהלכה פוסקים שבניסן נברא העולם, לגבי ברכת החמה, תוספות שם אומר, עלה במחשבה לברות בתשרי, ובפועל נברא בניסן, אבל בראש השנה אנחנו מתייחסים לראש השנה כיום בריאת העולם, וכיום בריאת האדם. ומדי שנה כתוב בספרים שחוזרת אותה הערה. זאת אומרת, כמו שאז הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והשפיע חיים וחסד לעולם, והשפיע טוב וחיים, ככה מדי שנה, בראש השנה, הקדוש ברוך הוא משפיע התחדשות של חיים לעולם. הוא ברור מאליו שהתחדשות של חיים לעולם תלויה במעשי בני האדם, ולכן בהתאם לכך נגזר שזה יום דין. כי בהתאם למעשינו, למעשה כלל ישראל, למעשה כל אחד ואחד, נגזר האתגרים והמשימות שיוטלו עליו, והכלים וכל השפע שיהיה לו כעל מנת לבצע את שליחותו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ממילא זה יום דין. על מה הדין בראש השנה. אז כתוב בגמרא בסרט ראש השנה דף זין, אמר רבי יוחנן, אמר רבי קרוס בדאי, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה. אחד של רשעים גמורים, ואחד של צדיקים גמורים, ואחד של בינוניים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום הכיפורים. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. עכשיו, יש כאן סתירה פנימית בתוך המאמרה הזאת. מהי הסתירה? מצד אחד אתה אומר, צדיק נגזר, נכתב ונחתם לאלתר לחיים. צדיק, ההגדרה היסודית של צדיק, כפי שהרמב"ם כותב בהלכות תשובה, זה רוב זכויות. אם זאת ההגדרה של צדיק, יוצא שצריך להיות לו חיים, משמע חיים טובים בעולם הזה. זאת אומרת, המשוואה היא, צדיק גמור בטוח יהיה לו חיים טובים, רשע גמור בטוח יהיה לו רע. והקושייה היא, הכך הזינן במציאות, זה לא האחי. כמו הקושייה של איוב וכו' וכו', רואים שצדיק ורע לו, רשע וטוב, זה לא בדיוק ככה. אז מה הפשט? אז יש אולי יותר, אבל נציין שתי שיטות בראשונים, איך התמודדו עם הסתירה הזאת. שיטה אחת משנה את ההגדרה של צדיק כאן, שיטה אחת משנה את ההגדרה מה זה חיים כאן. אז הרמב"ן בדרשתו המפורסמת לראש השנה, מומלץ מאוד ללמוד אותה, ממש לפני ראש השנה, או בראש השנה עצמו, דברים נפלאים וחשובים. זה מופיע א' בדרשות, בכתבי רמב"ן, יש ספר כתבי רמב"ן בהוצאת הרב קוק, מוסד הרב קוק, ושם את כל הדרשה, וגם בחידושי רמב"ן על הש"ס, מופיע עם עשרת ראש השנה, ושם זה מופיע ככה למקוטעין, חלק לפי סדר הגמרא. אז כל פעם כתוב לך שם שזה מדרשת הרמב"ן. דרך אגב, הרמב"ן, שהוא כמובן מגדולי הראשונים, הוא עלה לארץ ישראל בסוף ימיו, ואת הדרשה הזאת הוא אמר בשנותיו, או בשנתו אולי האחרונה, באקו. הוא קבע את מושבו באקו, ושם הוא אמר את הדרשה הזאת בראש השנה במשך 3 שעות. ככה מסופר, מי שהיה שם סיפר ותיעד את זה. וזו דרשה מדהימה, כמובן, הרמב"ן, איך אומר, גדול, מגדולי הראשונים. כשאלו את הרב חיים מוולוז'ין, כמו מי היה הגר"א, אז הוא אמר, אולי כמו מתלמידי הרמב"ן. זאת אומרת, כשאנחנו אומרים שהגר"א הוא כמו ראשון, אז זה כמו הרשב"א.
כמו הרמב"ן.
כמו הרמב"ן? מה שאני שמעתי זה מתלמידי הרמב"ן, זאת אומרת, כמו הרשב"א. אתה מבין? ולא כמו הרמב"ן. בסדר, שנבין. בסדר. אני לא, אני רק מספר מה שאני שמעתי. לא. בכל מקרה, הרמב"ן אומר שההגדרה של צדיק כאן, זה לא צדיק באופן מוחלט, רוב זכויות, רוב עוונות, אלא צדיק כאן, הכוונה, הוא צדק בדין זה. כי הרמב"ן אומר שכל הדין של ראש השנה זה רק על ענייני עולם הזה. ומי שהוא צדק, דהיינו, נגזר עליו לטוב, שיהיה לו חיים טובים בעולם הזה, יכול להיות שהוא רשע כמעט גמור, אלא יש לו איזו זכות אחת, שתיים, ובזכותם נגזר לו עכשיו שפע לשנה הזאת, אז תכלס במשפט הזה, לשנה הזאת, הוא יצא זכאי, זאת אומרת, הוא צדק, יהיה לו טוב, הוא נקרא צדיק בדינו, בדין זה. וממילא נפלה סתירה, כי זה לא צדיק מוחלט, זה צדיק בדינו. הרמב"ן מעריך בהרבה קושיות איך שהוא הגיע לשיטה הזאת. בכל אופן, זה שיטת הרמב"ן. שיטת התוספות שם במקום, שלהפך, שחיים פה זה דווקא, זה חיי עולם הבא, זה בכלל לא חיי עולם הזה. אז אתה קשה לי ממה שטוב לו בעולם הזה ורע לו בעולם הזה. חיים זה חיי עולם הבא.
מה זה צדיק בדינו?
שהוא צדק בדין הזה של ראש השנה, שהוא רק על ענייני עולם הזה, הוא קיבל עכשיו טוב.
למה זה דין כל שנה?
לא, כי כל שנה דנים, האם מגיע לו עכשיו שפע. אז אם נצייר את זה, נגיד, אם יש בית משפט, סתם, לתורך, יש לו שתי פתחים. אלה שיוצאים, יש פתח שיוצאים אלה שנגזר להם טוב בשנה הזאת, ויש פתח שיוצאים אלה שנגזר להם רע בשנה הזאת. אז יכול להיות שבפתח שיוצאים אלה שנגזר להם רע בשנה הזאת, יהיו צדיקים גדולים. אבל נגזר עליהם איסורים לא עלינו בשנה הזאת. אז זה לא אומר שהם לא צדיקים. בדין הזה, במשבצת הזאת, לגבי מה שהוא מדבר, הם יצאו בפתח שלא יהיה להם טוב השנה, חס וחלילה. או להפך, יכול להיות רשעים שיצאו בפתח שנגזר עליהם טוב. בנקודה הזאת נגזר עליהם טוב. משלם לסונה ולפניו לעבידו. זה לא אומר שהוא צדיק.
לפי שתי השיטות אין, זה לא קשור לאדם.
למה?
לדין מה יהיה לו, אבל זה לא קשור למעשיו.
זה קשור למעשיו, אלא מה? יש חשבונות שיכול להיות שגם אם הוא לא רוב זכויות, יהיה לו טוב. וגם אם הוא רוב זכויות, יהיה לו רק בחשבונות של אל דעות. והקדוש, אנחנו לא יודעים את המשקל של כל מצווה ומצווה. אבל עדיין זה קשור למצוות ועבירות, אבל אנחנו לא יודעים את החשבון של הקדוש ברוך הוא. גם הרמב״ם בעצם אומר, אנחנו לא יודעים את החשבון של הקדוש ברוך הוא, אבל ברמב״ם, לא היה לי זמן השנה להן שם, אני יודע שדנים ברמב״ם, האם הוא כמו הרמב״ן או לא כמו הרמב״ן, לכם יש נשם, לא ניכנס כרגע לרמב״ם, אבל הרמב״ם בהלכות תשובה. אבל זה שיטת הרמב״ן, שיטת התוספות זה להפך, שצדיק זה צדיק באמת במובן המוחלט, ובאמת החיים זה חיי עולם הבא. כמובן, לשתי השיטות יש קושיות. ראיתי בספר ספרי חיים של רב פרידנדר, שהוא מביא בשם הגר"א דבר מעניין. הרי קראנו עכשיו את המאמר בגמרא, אמר רבי קרוספדא, אמר רבי יוחנן, שהוא מחלק את זה לצדיקים רשעים ובינוניים. אבל במשנה כתוב שכל באי עולם עוברים לפניו בכבני מרון בראש השנה, והגמרא אומרת שהמשנה היא כרבי ישמעאל, שנכתבים בראש השנה ונחתמים ביום כיפור. שם אין חלוקה לצדיקים בינוניים ורשעים. אז אומר הגר"א שילוב בעצם של שתי השיטות, של בדיני, שיש גם דין העולם הזה ויש גם דין על העולם הבא. על ענייני עולם הזה, כולם נכתבים בראש השנה ונחתמים ביום כיפור. וענייני עולם הבא, והספר חיים רוצה להגיד, ענייני עולם הבא זה לא רק בעולם הבא, אלא בעצם עניינים רוחניים, אני רוצה שם מהלך כזה על פי הרמח"ל, לא ניכנס לזה, אבל בגדול, הדברים הרוחניים, אז זה כן, זה קשור לצדיקים בינוניים ורשעים, וזה מי שנחתם, יש כאלה שנחתמים בראש השנה, ורק הבינוניים נחתמים ביום כיפור. אבל ענייני עולם הזה, לפחות הגר"א כותב, שכולם נכתבים בראש השנה ונכתבים ביום כיפור. על פי זה גם הגר"א מבאר, יש לנו תוספות שאנחנו מוסיפים בעשרת ימי תשובה. חוץ מהמלך הקדוש והמלך המשפט, שזה התוספות, המלך הקדוש זה ליקובה, המלך המשפט לפי השולחן ערוך זה ליקובה, לפי הרמ"א, אם הוא אמר מלך ויפסק המשפט גם כן יצא. חוץ מזה, וזה מוזכר בגמרא, יש תוספות שלא מוזכרות בגמרא, מוזכרות בגאונים, שזה בשלוש הראשונות מוסיפים זוכנו לחיים, ואחר כך מי חמוך, ובשלוש האחרונות מוסיפים וכתוב ובספר. אז אומר הגר"א ככה, כשאנחנו מזכירים את המילה טובה, מתכוונים לחיים טובים בעולם הזה. דהיינו, וכתוב לחיים טובים כל מיני בריתך, או בספר חיים, ברכה ושנה פרנסה, וכלכלה זה ודאי, פרנסה טובה, וגזרות טובות, זה בעולם הזה, זה מתכוונים על ענייני העולם הזה. ובשלוש הראשונות זוכנו לחיים, זה חיים רוחניים, זה מלך חפץ בחיים, מחמוך אהבה רחמה, זוכה צורה בחיים ורחמים, שם מתכוונים על ענייני עולם הבא. אז זה קצת חומר למחשבה, לכוון בתפילה. אז בכל מקרה, על מה הדין? נחלקו הראשונים. בכל מקרה יש דין. יש דין, מיירה. הרי מה כותב? לאחל בליל ראש השנה, לשנה טובה תיכתב. הוא לא אומר ותחתם, הוא אומר לשנה טובה תיכתב. אז על פי הגר"א, ככה הגר"א מסביר, זה בעצם ענייני עולם הזה, כי אומרים לשנה טובה, שוב, מתכוונים אל את העניין של טובה. ויש כאלה מוסיפים עוד יותר, שכשאנחנו אומרים שנה טובה ומתוקה, אז עוד יותר, אנחנו מתכוונים לא רק שיהיה טוב, אלא טוב שנרגיש את המתיקות שלו. כי הכל מה הקדוש, מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה טוב. אבל הבקשה היא שנרגיש את המתיקות. כדי שנרגיש את הטוב הזה, גם שאנחנו נבין, שנרגיש אותו שהוא גם טוב, משהו מתוק גם, לא רק שהוא טוב, הכל טוב. לא, זה אומר בצד הגשמי. בצד הגשמי, כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה לטובה, אבל יש גם דברים קשים בעולם, אבל הכל זה לטובה. אנחנו מתפללים שיש שנה טובה ומתוקה, שגם נרגיש את הטוב הזה. אז זה ודאי מאוד מיירה. אדם לא יודע מה, כן, אנחנו לא יודעים מה יהיה בשנה הבאה. אז מה אנחנו עושים לאור זה? לאור זה יש לנו מהתורה דבר מרכזי, שזה תקיעת שופר, ומדרבנן, מלכויות זיכרונות השופרות. אז מצוות תקיעת שופר, כפי ששמענו גם שיעור של רב שלמה פישר, שהזכיר מחלוקת הרמב״ם ורבנו תם, האם המצווה היא לשמוע או לתקוע. בכל מקרה, הפוסקים פסקו והנוסח הוא לשמוע. המצווה היא לשמוע כל שופר. אז אנחנו צריכים לשמוע את כל, את הכל וגם בכף, את כל מה שהשופר משדר לנו. השופר משדר לנו את מעמד הר סיני, קבלת תורה ומצוות, השופר משדר לנו את עקדת יצחק, השופר משדר לנו את משיח, שופרו של משיח, השופר הוא מחריד אותנו, הוא מראה אותנו לתשובה, השופר מבטא המלאכה של הקדוש ברוך הוא, השופר מבטא ציפייה לתחיית המתים, השופר משדר הרבה דברים. את כל הדברים האלה אנחנו צריכים לשמוע. לשמוע פירושו של דבר להפנים, להקשיב, להקשיב הקשבה פנימית, להפנים את הדברים, שמיע לי, כלומר סבירה לי. זאת אומרת, את כל מה שהשופר ישמוע, זה לקבל את כל מה שהשופר נושא אלינו. שקידשנו מצדה וציוונו, ישמוע כל שופר.
לקבל אותנו
להאמין בזה? להאמין בזה. אם זה קשור להמלאכת השם, אז לקבל מלכות שמיים, לקבל עול מצוות, להאמין, הכל. לבטוח, להתעודד, להשתחרר מכל המצרים, הכל, כל מה שהשופר, השופר של חירות, הכל, כל מה שהשופר משדר, כמה שיותר לשמוע, לכוון את התדרים ולהקשיב לכל השידורים שאנחנו שומעים. וחז"ל פירטו את זה וביססו את זה ותקנו לנו תפילת מוסף מיוחדת עם מלכויות, זיכרונות ושופרות. שהדבר הראשון זה מלכויות. מה זה המלכת השם? מה, המלכת השם זה בעצם, קודם כל, המלכת השם זה קבלת עול מלכות שמיים. וזה בעצם שורש התשובה של הכל. אם אדם מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, אז כל השאר זה כבר פרטים. כל השאר המצוות זה מתוך כך. אז אין ספק שזה גם תשובה מאוד מאוד גדולה. אבל יותר מזה, המלכת השם, אנחנו אמרנו שהיום הזה זה יום של התחדשות חיים לעולם. ככל שעם ישראל מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, ככל שעם ישראל רוצה שהשם ימלוך, אז ככל שיש יותר ויותר רצון בעם ישראל שהשם ימלוך, אז הקדוש ברוך הוא גם ישפיע הרבה יותר חיים לעולם. כי אם יש עם, אין מלך בלא עם, יש עם, יש למי להשפיע. ומידת המלכות זה באמת להשפיע את הדברים למטה. זה עניין של המלכה. להוריד את הכל, את כל השפע להוריד אותו למטה. זה מלכות. רק לוקח, אתה לא, באופן כללי את המושג הזה, לא, המושג של המלכה זה להמשיך את כל השפע האלוקי לכאן. זה דבר ראשון בהמלכה. וזה ברור שככל שיהיה, כשאנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא יותר, ככל שיש יותר חיילים, שהם אומרים אנחנו לקדוש ברוך הוא, אנחנו, יש לך חיילים, אז הקדוש ברוך הוא גם ייתן לנו יותר משימות של גאולה, וממילא תתקרב הגאולה. ככל שההמלכה שלנו תהיה יותר חזקה, ככה בעזרת השם, הגאולה תהיה הרבה הרבה יותר קרובה. כי אם יש עם מי לעבוד, אז הקדוש ברוך הוא יעבוד איתנו, לפעול, נזכה לפעול איתו, לפעול עם כל. שאלה, מה יעורר אותנו באמת לרצות לקבל עול מלכות שמיים? עול מלכות שמיים זה לא קל. מה יעורר אותנו באמת לרצות לקבל עול מלכות שמיים? אז באמת, מה שמעורר אותנו זה, בשביל לקבל עול מלכות שמיים, צריך להניח לרגע את ההווה המצומצם, לעזוב רגע מה שקורה עכשיו, אני כאן ועכשיו, לעזוב את האני הפרטי ולהתרומם להסתכלות ולמבט של כל המכלול. וזה, התפילה מוליכה אותנו לדבר הזה. התפילה, הפסוקים והברכות של המלכויות זכרונות ושופרות, על מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על השם ילוך לעולם ועד, מתי עם ישראל אמר את זה? בשירת הים, ביציאת מצרים, אנחנו מזכירים את בשופרות, את מעמד הר סיני, והיא ביום השלישי ביום הבוקר, והיא קולות וברקים, וענן כבד על הר, מעמד הר סיני. אנחנו מזכירים את נוח, וגם את נוח באהבה זכרת. את האבות, אברהם, את זכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור. אנחנו פתאום שוכחים רגע מעצמנו, שוכחים רגע משנת תשעין ד' וחוזרים לאבות, לשירת הים, ליציאת מצרים, למעמד הר סיני. אחר כך הפסוקים, אחר כך מנסים אותנו לסעו שערים אשריכם, מנסו פתח העולם ויבוא מלך הכבוד, בשעה ששלמה בנה את בית המקדש, פסוקים מתהילים, ואנחנו מזכירים בחצוצרות וכל שופר, היו לפני המלך השם, אנחנו נמצאים ככה בבית ראשון, אחר כך אנחנו ממשיכים בפסוקים מהנביאים, והיה ביום ההוא השם, והיה שם למלך כל הארץ, ביום ההוא השם אחד ושם אחד, אנחנו כבר מתגעגעים לגאולה השלמה, וזכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרועה. וזה בזיכרונות ובשופרות אנחנו אומרים, והיה ביום ההוא, התעקע בשופר גדול, ובאו העובדים בארץ אשור, ונדחים בארץ מצרים, והשתחוו להשם בהר הקודש מירושלים. אנחנו מגיעים לכל זה, מי לא רוצה שזה יקרה? מי לא רוצה שזה כבר יקרה? מי לא רוצה שכבר ימלוך הקדוש ברוך הוא על כל העולם כולו בכבודיך, וידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו? מי לא רוצה שיהיה שמחה לארצך וששון לעירך? כולם רוצים. זה מרומם, זה נפלא, זה אדיר. וזה נפלא שחכמים תקנו לנו ככה את הברכות המיוחדות והמפוארות והמרוממות האלה. כשאתה נכנס לזה, אין לב ביהודי שלא רוצה שזה כבר יקרה. מה אני יכול לעשות זה יקרה? לקבל מלכות שמיים? אני אקבל מלכות שמיים. מה הבעיה? העיקר שזה כבר יקרה. ומכל הלב אתה מתפלל על הדברים האלה, על הכלל. בראש השנה לא אמור לעניין אותנו מה יקרה איתי. זה מאוד מטריד אותי, אבל זה לא אמור לעניין אותי כרגע. מה שמעניין אותי כרגע זה שהקדוש ברוך הוא, שתופיע מלכות השם בעולם, בישראל. עזוב אותי כרגע. ברור, אני חלק מעם ישראל, גם אני אשותף לזה, אבל מה שחשוב בראש השנה זה לא אני הפרטי. מה שחשוב בראש השנה זה שכלל ישראל יופיע את מה שצריך להופיע כמה שיותר מהר, וככל שזה יגבר, ככל שנקבל את זה יותר חזק, אז זה יהיה כאן, כאן ועכשיו. שבראש של ראש השנה יש לו כוח עצום לפעול ממש. וזה נותן לנו הסדר, אם שמת לב בפסוקים שציטטנו, זה הסדר. התורה, כתובים, נביאים. זה בעצם הסדר הרגיל, תוספות לדבר על זה, מסכת ראש השנה. הסדר הקדושה זה תורה, נביאים כתובים. נגיד, אסור להניח כתובים על נביאים. אבל פה הסדר הוא קודם כל כתובים. אז אומר תוספות, אנחנו פה הולכים לפי הסדר הכרונולוגי. אבל למה באמת הולכים לפי הסדר הכרונולוגי? כי זה מה ש... מרומם אותנו לתפיסה חובקת עולם. מי התחילת הבריאה, מי היום הרת עולם, לנוח, לאבות, ליציאת מצרים, למאמר הר סיני, לדוד המלך, לשלמה, לבית המקדש, ולגאולה העתידה, לשופר הגדול שהתעקב, ולשם ימלוך לעולם ועד. ואז הסדר הזה, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, זה גם כנגד כל זה, אנחנו מתרוממים לפרספקטיבה אדירה של גאולה. וזה היום, זה עניינו הגדול של היום. וזה מסודר בברכות האלה, ועל פי סדר הפסוקים. ומה שיפה הוא שהמבנה של התקיעות גם כן הוא בדיוק, יש לו הרבה סודות, אבל אחד הדברים הוא ממש מקביל לדבר הזה. כי מה אמרנו, מה המבנה של התקיעות? תקיעה, תרועה, תקיעה. פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה. ומסביר הרב באורות, בעולת ראייה, זאת אומרת, חלק הוא מסביר וחלק אני מרחיב את זה, את מה שהוא בעצם אומר, שהוא אומר שהפשוטה שלפניה זה... כל ישר פשוט, זה מסמל את הטוב האלוקי שממנו אנחנו יוצאים. התקיעה האחרונה זה מסמל את האמונה והביטחון בעתיד הגדול שלנו אנחנו שואפים. יש לנו נקודת מוצא חזקה ואיתנה, ויש לנו נקודת יעד חזקה ואיתנה. וזה מה שנותן לנו את הכוח להתמודד בגינוך יגנח ובעילול לילין, בשברים ובתורה שבדרך. אנחנו עכשיו כל שנה יוצאים לדרך של שנה חדשה. כשיוצאים לדרך זה מפחיד. תרועה התקיעו למסעיהם, יוצאים לדרך מריעים. וצריך הרבה כוחות. מה נותן כוחות להתמודד בהווה? אם אתה מסתכל רק על ההווה, לפעמים הוא קשה, מאיים. כשאתה אבל זוכר את העבר, יש לך עבר חזק, יש לך את פשוטה שלפניה, יש לך אמונה בנשמה הטהורה, אלוקה נשמה שנתת בי טהוראי. ויש לך אמונה בגאולה. ויש לך אמונה שיהיה טוב, אתה מצליח לחשוב מעבר להווה, זה נקרא לחלום, החלום, כמו שיעקב אבינו בבית אל, הוא חולם, הוא רואה מלאכים יורדים, אומות יורדות, אבל זה מה שנותן לו את הכוח, כשהוא רואה את כל ההיסטוריה, אז הוא רואה שעם ישראל יעבור את הכל. מי שחולם, יש לו כוח להתמודד עם ההווה. זה בדיוק העניין של תקיעות שופר. תקיעות שופר זה נותן לו כוח אמיתי, מצווה היא פועלת, משפיעה ממש, בפועל, להתמודד ככלל וכפרט בכל ההתמודדויות במשך השנה. כי אנחנו מקבלים את ההסתכלות הנכונה, את ההסתכלות היציבה של, שנותנת כוחות להתמודד עם השברים תורה שבדרך. וזה, כל המבנה הזה ביחד, מעורר אותנו לקבל אותנו מלכות שמיים. עכשיו, כל זה מלכויות. אחר כך יש לנו זיכרונות. זיכרונות, זה תרתי משמע, זיכרון זה שאנחנו נזכור את הדברים הנכונים, וגם שהקדוש ברוך הוא יזכור אותנו לטובה. אז זיכרונות זה להתעצם באמיתות היסוד של עם ישראל. כשאחד הדברים המרכזיים בזיכרונות זה עקדת יצחק. זה אחד הדברים המרכזיים בתפילה, וגם זה החתימה. ועקדת יצחק, לזרוע היום ברחמים תזכור. המהר"ל בנצח ישראל פרק י"ג מסביר ש... עקדת יצחק, המסירות נפש של יצחק אבינו, מסמלת את המסירות נפש של כלל ישראל למסור את נפשו על התורה למען הקדוש ברוך הוא. זה מבטא את ההתבטלות שלנו לקדוש ברוך הוא. אם אתה מוכן למסור את הנפש, זה אומר שאתה מתבטא לקדוש ברוך הוא. אם אתה מתבטא לקדוש ברוך הוא, זה אומר שאתה חלק מהקדוש ברוך הוא, כי חלק השם עמו. וכמו שהקדוש ברוך הוא נצחי, אז ממילא גם עם ישראל הוא נצחי. וכמו שהקדוש ברוך הוא טהור, אז גם עם ישראל בפנימיותו הוא טהור. ודווקא יצחק אבינו לעתיד לבוא, הוא למד זכות על עם ישראל, למרות שהוא מידת הדין, עומק הדין, אומר המהר"ל, זה הרחמים הכי גדולים. כי באמת, באמת, מצד הדין אנחנו כאלה, אנחנו עם ישראל, אנחנו עם השם, באמת. זה לא איזה רחמים, איזה חסד. זה באמת אנחנו עם השם, ובאמת לא יכול להיות אחרת. וכל החטאים הם במקרה, מה זאת אומרת במקרה? הם ברובדים היותר חיצוניים של האישיות שלנו, זה לא באמת עמוק אצלנו, אי אפשר לפגוע בנשמה. בנפש, יש 10 מדרגות בנפש, בחטא הכי חמור קראת, זה פוגעים גם רק בנפש. ברוח במקרים מאוד חריגים, אבל בנשמה אי אפשר לפגוע, ככה כותב נפש החיים בשער א', אי אפשר לפגוע בנשמה. והנשמה בעצם זה החלק של כל אחד בנשמת כלל ישראל, בזה אי אפשר לפגוע. בין כך ובין כך קוראים בנים, אז את האמיתות האלה אנחנו מתעצמים בהם בראש השנה, ולכן כתוב בטור שישראל בטוחים בדינם. לכאורה, מה הכוונה ואיך אפשר להיות בטוחים? אלא באופן, בתור כלל ולטווח הארוך, אנחנו בטוחים, עם ישראל בוודאות, בטוח, יופיע את מה שהוא צריך להופיע בעולם. כמה זמן זה ייקח? מי יזכה לזה? זה אנחנו באמת לא יודעים. אבל ישראל בטוחים בדינה, ולכן לובשים בגדי חג, ובספר עזרא כתוב, לכו, יאכלו משמנים, ושתו ממתקים, ושתו מנות, ואל תעצבו, כי חדוות השם ימאוסכם, כי קדוש היום לאדוננו. זה יום, צריך להיות חדוות השם ימאוסכם. ולאור זה, עוד לפני כן, והשופרות, שופרות, כתוב בספרי, אין שופר אלא של חירות. מסביר הנציב, יש לו פירוש על הספרי, בכלל הנציב עסק בהרבה דברים שלא כל כך עסקו בהם. יש לו פירוש על השאילתות, העמק שאלה, ופירוש על הספרי, ועוד. והוא אומר שם שמה זה אין שופר אלא של חירות? שופר מסמל חירות, כמו שביובל, תוקעים בשופר, עבדים משתחררים. או לעתיד לבוא, המשיח יתקע בשופר, אנחנו נשתחרר מעול הגויים. או גם במעמד הר סיני, שופר, אנחנו, אין חירות, אלא אין לך בן חורין המשעסק בתורה. השתחררנו מכל עול מצרים. כל דבר, בראש השנה, אומר הנציב שם, שופר, כשאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו משתחררים ממידת הדין. משתחררים ממידת הדין. בני חורין ממידת הדין. זה כוח של השופר. ובמה בשופר? אמרו לפני מלכויות בראש השנה כדי שתמליכוני עליכם. זיכרונות. כדי שעלי זכוכן לפנה לטובה, גמרא בראש השנה, ובמה? בשופר. ובהמשך, למה תוקעים בשופר של העיל? כדי שנזכור לכם עקדת יצחק בן אברהם. שזה בעצם, מה שהזכרנו את המהר"ל, שזה בעצם לזכור מי זה אנחנו. עם ישראל הוא עם השם, מה שלא יהיה. אי אפשר לפגוע בזה. לא הביט אבן ביעקב ולא ראה עמל בישראל. זה אנחנו אומרים במלכויות. כשהקדוש ברוך הוא מתבונן על עם ישראל, הוא לא רואה את כל החטאים. מה הוא? אז חס וחלילה, מה הוא לא רואה את מה שיש? יש חטאים. אלא הוא כרגע מסתכל כמו רנטגן, מסתכל פנימה. מסתכל כרגע, רנטגן רואה רק את העצמות. הוא לא רואה מה שקורה על האור. יש אור, יש בשר. אבל הוא רואה עכשיו רק את העצמות. הקדוש ברוך הוא מסתכל על עם ישראל, הוא רואה רק את העצמות. מה זה העצמות? העצמיות. הוא לא רואה עכשיו את מה שקורה מבחוץ. הוא לא הביט אבן ביעקב ולא ראה מעל בישראל. השם אלוקיו עמו ותרועת מלך בו. ואומר, נגיד בשם הרב חרל"פ שני דברים. גם הוא שואל, אז למה הפסוק הזה הוא במלכויות? לכאורה זה הבנת מה זה עם ישראל. לבית אבן ביעקב, מה זה קשור למלכויות? למלכות השם. כי, אומר הרב חרל"פ, כי כאן אתה מבין שאין דבר כזה מלכות השם בלי להבין מה זה מלכות ישראל. אין דבר כזה מלכות השם שלא מתגלה בעם ישראל. מלכות השם מתגלה רק בעם ישראל. לכן זה חלק ממלכויות. ועוד דבר, אומר הרב חלב, הרב שוורץ הזכיר את זה פעם לפני תקיעות, אומר, הגמרא אומרת, לערבב את השטן, תוקעים תקיעות דמיושב, תקיעות דמעומד. אז רש"י אומר, לחבב את המצוות, התוספות אומר, שהשטן שומע את השופר, בהתחלה הוא נבהל, הוא אומר, אולי זה השופר של הגאולה העתידה, אחר כך כששומע עוד פעם, הוא בכלל משתתק. שואל הרב שוורץ, הוא שאל את זה בצורה חדה כזאת, אומר, מה, השופר הוא טמבל? סליחה, שופר, השטן הוא טמבל, עובדים עליו, אנחנו ככה צוחקים, עובדים עליו כל שנה, סדרים אותו, לא מברכים את החודש, הוא בכלל לא יודע מתי זה, הוא אחר כך שומע שופר, הוא בטוח שזה כבר תחיית המתים, והוא הולך הביתה. אז כל שנה, הרי הוא ערמומי מעין כמוהו, מנובל, הגמרא קוראת לו. הוא מכשיל את האדם בכל דרך איזשהו אפשרית. אז הוא פתאום נהיה כזה טיפש. אז אומר הרב שוורץ, הוא לא טיפש השטן. הוא יודע טוב מאוד מה זה תקיעת שופר. הוא צודק. תקיעת שופר יכולה להביא את הגאולה עכשיו. אנחנו לא מבינים מה זה תקיעת שופר. אם אנחנו היינו מבינים מה השופר יכול לפעול, אז הוא כבר היה פועל את מה שהוא צריך לפעול. הוא לא טיפש בכלל. הוא לא טיפש בכלל. הוא מבין טוב מאוד מה זה השופר, והוא דואג, ובצדק הוא דואג. אז לאור כל זה, אחרי ש... וכפי שאמרנו שעם ישראל הוא בטוח בדינו, אז זה גם יהיה גם בלי זה באמת, אבל כמובן, ככל שהעם ישראל ישמע שופר וקבל מלכות שמיים, זה יהיה הרבה יותר חזק. אבל גם אם זה לא יהיה ב-100%, הקדוש ברוך הוא, הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל היא נצחית. אבל ככל שאנחנו נעשה את העבודה שלנו יותר טוב, ככל שאנחנו נשמע כל שופר, אז בסופו של דבר בשופרות, איך אנחנו חותמים? ברוך אתה השם, כי אתה שומע, לפני כן, כי אתה שומע כל שופר, הוא מאזין תרועה, מה זאת אומרת, הוא שומע, אנחנו צריכים לשמוע, איך זה מתהפך? אלא ככל שאנחנו שומעים יותר טוב, אז ככה גם הוא שומע יותר טוב. בסוף, המטרה היא שהקדוש ברוך הוא בסוף ישמע את השופר שלנו. זאת אומרת, אנחנו תוקעים בשביל לשמוע, אבל גם בשביל להשמיע. אנחנו צריכים שהקדוש ברוך הוא שומע בסופו של דבר כל תרועת עמו ישראל ברחמים ועלה אלוקים מידת הדין בתרועה, השם מידת הרחמים, שם הוויה בכל שופר. הקדוש ברוך הוא עומד בכיסא דין ויושב בכיסא רחמים בעקבות השופר וכל התפילות וכל העבודה הזאת, ובעזרת השם הוא כותב וכותב את כלל ישראל לרחמים ולטוב ולמשנה טובה ומתוקה. עוד תוספת, זה בעצם סגרנו את התהליך. שוב, זה עושה סדר. עכשיו אתה יכול למקם כל דבר, כל מיני מושגים, למה זה שייך. מדברים איתך על דין, טוב, זה שייך יש דין, אבל זה לא קשור, אוקיי, אבל מה זה אומר לי? כל מה שמוטל עלינו, זה קשור לשופר, מלכות זרחות ושופרות. ושמדברים על הרחמים, זה כבר קשור לשלב השלישי. אחרי כל זה, אז באמת, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים. יש דבר מעניין לגבי מלכות זרחות ושופרות, חז"ל אומרים, הנה 9 דראש השנה כנגד מי? מסכת ברכות. כנגד 9 אזכרות שאמרה חנה בתפילתה. זאת אומרת, יש 9 ברכות, וזה לא סתם. זה 9, זה מכוון, כנגד 9 אזכרות. זה בדווקא מספר 9. וגם 9, בעצם מהתורה צריך לשמוע 9 קולות. זאת אומרת, המספר 9 הוא בעצם המספר הכי חזק פה בראש השנה. גם 9 ברכות וגם 9 קולות. זה מה שצריך לעשות בראש השנה. לכאורה, 9 זה מספר חסר. 10 זה מספר שלם. איך זה מסתדר? איך זה דווקא פה המספר 9? עכשיו, יכול להיות שאפשר לומר ככה. יש שתי הסתכלויות שאפשר להסתכל על מספר 9. יש מספר 9 שהוא פחות מ-10, וזה חסר. ויש מספר 9 שהוא בעצם 3 כפול 3. השורש של 9 הוא בעצם 3, מבחינה מתמטית. השורש של 9 זה 3. וכתוב במשנה, בראש השנה, סדר תקיעות 3 של 3 3. זאת אומרת, זה 3 כפול 3. מזה זה מתחיל. מה זה המספר 3? אז המהר"ל בהרבה מקומות אומר שמספר 3 מבטא את היושר. למה? כי תמיד יש לך שתי קצוות, או נגידו שלושת האבות. יש לך אברהם חסד, יצחק דין, ויעקב משלב. תמיד אם יש לך 3, אז החוט המשולש לא במהרה ינתק, והשלישי הוא בעצם מבטא את היציבות, את החוזק, את האיזון החזק. ועל זה מדבר הרבה על הגמרא בסדרת שבת, בריך רחמנא דיהיב אוריין תליטאי, לעם תליטאי. הכל, עם ישראל נקרא 3, התורה 3, מספר 3, חזק מאוד. המהר"ל מדבר על זה הרבה מאוד. אז זה מתאים מאוד לכל מה שאמרנו. אם מספר 3 זה יציבות גדולה, עם ישראל הוא יושר, הוא עם תליטאי, אז תחשבו 3 בחזקת 3. 3 כפול 3, זה שיא היציבות שיכולה להיות. וזה בראש השנה. אנחנו מתעצמים ביציבות החזקה ביותר שלנו. ישראל בטוחים בדינם. אנחנו מתעצמים בכל אמיתות היסוד שלנו. וחשבתי, הפסוקים, למה אומרים כל כך הרבה פסוקים? זה נדיר, כל כך הרבה פסוקים. אני חושב, הפסוקים זה בעצם, אתה מעגן את כל מה שאתה אומר, אתה אומר, אני לא ממציא את זה. זה מעוגן בתורה, בכתובים ובנבואים, משולש בתורה. הנה שוב המספר 3. בתורה, בכתובים ובנבואים. ובנביאים, ומכל אחד 3 פסוקים, הכל 3 כאן. אני חושב שזה בא לבטא את היציבות המוחלטת שלנו בזה שאנחנו עם השם ועם ישראל, ובטוחים בדינם, ובטוחים בגאולה, והכל יהיה. אלא מה? ככל ש... רק השאלה כשל זמן, זה תלוי בנו, כמה זמן זה ייקח, הגאולה. על פי זה אפשר להסביר שתי הווה אמינות בגמרא, מסכת ראש השנה. הגמרא אומרת, יש הווה אמינה שם שלמלכויות יהיה רק 9. מה 9 או 10, מה כל כך הסיפור? או רבי יוחנן בן נורי, יש דעה שאומר פסוק אחד מתורה נביאים כתובים, זה 3 פסוקים, יש דעה שאומרת 3, 3, 3, והוא לא מצריך את הפסוק העשירי. מה דווקא מינה גדולה, אם זה 9 פסוקים או 10? אלא על פי זה אנחנו רואים, הוא אומר צריך גם 9 פסוקים. כי הכל 9 בראש השנה, צריך גם 9 פסוקים. טוב, אז אם ככה, למה אנחנו עושים 10 פסוקים? אנחנו להלכה אומרים 10. אפשר לומר שני דברים. א', להזכיר לך שהתשע פה הוא לא 9 שהוא חסר. הוא 9 שהוא שלם. 9 שהוא מבטא לא פחות מ-10, אלא 3 כפול 3. זה התשע פה. אבל שלא תתבלבל, אז אומרים לך באמת 10. זה גם מספר, בכל זאת, חוץ מזה, 10 גם מספר של שלמות בכל מקרה. אז אנחנו גם רוצים להכניס את השלמות של ה-10 עם השלמות של ה-9 ביחד. בראש השנה. והפסוק האחרון שאנחנו חותמים איתו, זה תמיד פסוק בתורה. שהתורה היא נבואת משה, היא נבואה מעל שאר הנבואות, הרמב"ם מונה את זה כשני עיקרים, נבואת משה, נבואת שאר הנביאים. אנחנו חותמים בתורה הנצחית. הפסוק אשר חותמים בו במלכויות, זה שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הפסוק שקבע אותו למלכות שמיים. ובזיכרונות אנחנו חותמים, וזכרתי, ואף גם זאת בהיותם בארץ אוהביהם, לא מאסתים ולא גאלתים. זה בעצם הברית של הקדוש ברוך הוא עם ישראל במצבים הכי קשים, לא מאסתים ולא גאלתים לכלותם, אין כיליון לעם ישראל. ואת השופרות אנחנו חותמים בפסוק, וביום שמחתכם ומדיכם ומראשי חודשיכם ותקעתם בחצוצרות, על עולותיכם ועל זיוכי של עמכם, ואלוהיכם את זיכרון לפני אלוקיכם, אני השם אלוקיכם. על הפסוק הזה, מקשים הראשונים, לכאורה אין פה שופר, לא מוזכר המילה שופר. בקעת השופרות אתה צריך להזכיר פסוקים של שופרות. פה כתוב, תקעתם בחצוצרות. זה לא שופר. אז איך אנחנו מזכירים את הפסוק הזה? אז אומר הרן והראש בשם חלק מהראשונים, שבאמת זה פסוק, באמת, שאלה טובה. הפסוק הזה לא כל כך מתאים לשופרות, אבל אל תדאג, יש לנו קצת פור של פסוקים. אמרנו יותר פסוקים בהתחלה מהתורה, יש לנו 10, אל תדאג. או בעצם אנחנו פסקים מעיקר עוד רבי יוחנן בן נורי, שמספיק פסוק אחד מהתורה, אז אל תדאג, זה בסדר. אבל הראש אומר, לא, הפסוק הזה הוא בסדר. למה הפסוק הזה הוא בסדר? יש מחלוקת בגמרא בין רבי יהודה לרבי יוסי, יש כמה מחלוקות מעניינות, מה נחשב פסוק לשופרות, למלכויות. אז הוא אומר, אם נגיד יום תרועה יהיה לכם, לא כתוב את המילה שופר. אז רבי יהודה אומר, זה לא טוב לשופרות, רבי יוסי אומר, זה טוב, כתוב תרועה. אומר הראש, הלכה כרבי יוסי. אז נדמה לי שזה רבי יוסי, אולי אני אפרח את הדעות, את השמות, אבל זה. אז הוא אומר, הלכה כרבי יוסי. הוא אומר, גם פה בפסוק כתוב, ותקעתם בחצוצרות, עזוב את המילה חצוצרות, ותקעתם, זה כמו תרועה, תרועה זה סוג של שופר, גם תקיעה זה סוג של קול של שופר, אז גם תקיעה זה נחשב פסוק טוב לשופרות, לפי רבי יוסי, אז הפסוק הזה הוא טוב. טוב, אז למה בכל זאת מביאים אותו? אחרי זה קצת יש עליו שאלה. אז אומר הראש, כי בפסוק הזה מוזכר גם ראש חודש. ונכון שלא מזכירים ראש חודש בראש השנה, כי החודש מתכסה בו. זה שראש חודש זה מובלק, ראש השנה. הוא כולל את כל השנה, זה לא רק חודש אחד. אבל בכל זאת, רוצים להזכיר גם את ראש חודש, והוא כתוב, ביום שמחתכם ובמדיכם ובראשי חודשיכם. הרן אומר, למה מזכירים דווקא את הפסוק הזה? כי יש במדרש, שרמוז פה, כאן מלכויות, זיכרונות ושופרות. את כתב החצוצות, זה שופרות. ושם זיכרון, ואין לכם זיכרון לפני השם לוקחם, אני השם לוקחם, זה מלכות. אבל אפשר להוסיף עוד הסבר, למה בכל זאת אנחנו מזכירים את הפסוק הזה, בסוף התפילה בעצם, בפסוק האחרון של כל הברכות האלה, הפסוק האחרון הוא חצוצרות. כי אומנם המצווה של ראש השנה זה שופר. שופר יש הרבה דברים, שהוא דווקא טבעי, זה לא חצוצה, זה קול, זה כלי מלאכותי. כלומר, כלי של בני אדם מברזל וזה. שופר זה כלי טבעי. ככל שהוא יותר טבעי, הוא יותר טוב. כדרך גדילתו מן העיל, כן, הרחיב את הקצר, קצר את הרחב, הוא פסול. צריך להיות כדרך יציאתו מן העיל. השופר הוא מבטא את התרועה של החיים, של כל הבריאה. זה משבר את הלב. זה רומז ל... לאלו של יצחק, זה רומז למעמד הר סיני, זה רומז לתחיית המתים, למשיח, דווקא שופר, ולא חצוצרה. אבל, כנראה שאחרי שעשינו את כל העבודה, את כל מה שהשופר משדר לנו, אנחנו קצת דיברנו, ועוד הרבה לא דיברנו, את כל מה שצריך, בכל זאת, יש מדרגה גם של חצוצרות. חצוצרות זה בעצם פאר והדר שאתה כבר כבן לפני הקדוש ברוך הוא, אתה מריע ומעלל. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. בבית המקדש, גם בראש השנה, היו תוקעים גם עם חצוצרות. אלא מה שופר מעריף, החצוצרות מקצרות, שמצוות היום בשופר, אבל היו תוקעים גם בחצוצרות. ואולי זה הכוונה, גם הפסוקים שאנחנו רואים בשופרות מהתהילים זה, בעצם את המזמור הללויה, הללו אל בקודשו, הללו ברכי העוזו, הללו בגבורותיו, הללו בתק השופר, הללו בצלצלי שמה, הללו בצלצלי תרועה. זאת אומרת, אחרי העבודה שהתרועה היא מיירת ודין ושובר וחזרה בתשובה והמלאכה, כל מה שאנחנו צריכים לעשות, יש גם מדרגה עוד יותר גבוהה, אחרי הכל, על גבי הכל, שאנחנו פשוט מעלילים את הקדוש ברוך הוא עם התרועה. לא מבקשים כלום כבר. העיקר רוצים להלל את הקדוש ברוך הוא. לא רוצים כלום. כל מה שחשוב לנו זה לדבק בקדוש ברוך הוא. רק להלל את הקדוש ברוך הוא. זה מדרגה עליונה. בבית המקדש זוכים לה. בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני המלך השם. וזה אולי הכוונה, הללו הוא בצלצלי תרועה. להלל את הקדוש ברוך הוא כבר עם התרועה. אתם מבינים? זה מהפך. מזה שאנחנו מפחדים מאוד. ופחד יכול לגרום בכלל לשיתוק. בכלל היינו צריכים בכלל, איך אומרים, מיום דין, מי מעיז להרים את הראש בכלל. אלא מה? התורה אומרת וחז"ל אומרים לנו, יש לכם מה לעשות. יש לכם עבודת היום, שופר, מלכות זכות ושופרות. יש לנו גם יומיים מדרבנן. יש כאלה שואלים, כבר עשינו ביום הראשון, מה זה כבר ביום השני? אז זה לא משנה, מה קורה ביום התנאים זה לא אמור לעניין אותנו, מתי בדיוק הדין. כתוב בגמרא, הדין בשלוש שעות ראשונות, לא משנה. יש גם דין הרפיה, דין הקשיה, דין הרפיה, דין השני, יש כאלה שביום השני. זה על פי הזוהר וכולי, אבל גם זה לא, גם בלי זה. החז"ל קבעו שאנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת פעמיים. אז אנחנו צריכים לעשות את העבודה הזאת פעמיים. לקבל במלכות שמיים, להנמיך את הקדוש ברוך הוא, מה זה משנה עכשיו אם היה הדין או לא היה הדין. אנחנו, אנא עבדו דקות שבריחו, מאי דמיפקדת איבה אילך למי בד ובעד הקו שדר רחמן על המלך. אנחנו כן יודעים שיש קו שדר רחמן, אנחנו כן יודעים שיש דין וזה פועל, אבל זה לא אמור לשתק אותנו, להפך, אנחנו צריכים לעשות, יש לנו הרבה הרבה עבודה לעשות בראש השנה, אבל אני אומר עוד יותר, אחרי כל העבודה הגדולה, יש גם כבר מדרגה שאנחנו בכל זאת מזכירים אותה אנחנו בפסוקים, של הללו בצלצלי תורה, של הותקעתם בחצוצרות, או אפילו בלי שופר שם לא מוזכר בסוף, רק בחצוצרות, כי זה כבר מדרגה של בנים, שבמדרגה של קרבת אלוקים, לא מבקשים כבר כלום, כבר מתוקנים, ורק מעללים את הקדוש ברוך הוא. וזה הפסגה אולי של התפילה בעצם של ראש השנה. אז שנזכה באמת להתרומם למבט הזה, להמליך את הקדוש ברוך הוא יחד עם כל עם ישראל, ושהקדוש ברוך הוא בזכות זה, וגם בלי זה, יכתוב ויחתום את כל כלל ישראל ואותנו לחיים טובים ושלום, שיש שנה טובה, שנה של גאולה, יש הרבה על מה להתפלל, שהזכיר הרב זלמן בשיחה לפני הסליחות בקצרה, לא סתם ככה עכשיו כזה ככה איומים קצת שנרגיש שכדי שלעורר אותנו פשוט להתפלל, למרות שכן יהיה, לא משנה, לא צריך פחד באמת, אבל צריך להתעורר להתפלל, זה מה שזה בא, צריך להתעורר להתפלל על שלום העם ישראל, צריך להתפלל גם על ארץ ישראל. יש כל מיני שיחות, זה לא משחק, הם רוצים ברצינות כל מיני דברים. להתפלל על ארץ ישראל, גם עולם הישיבות, יש קיצוצים, זה לא קל, זה לא סתם עכשיו מופיע, צריך להתעורר. יש הרבה מה להתפלל, ובעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יפחדש על עם ישראל שנה טובה ומתוקה.